שבת דף קוף, מתחילים בעזרת השם במשנה הראשונה. חייל יוצא מביתו בשבת עם נשק, יוצא מהשער של היישוב. מהלך השבת הוא מופקד להסתובב סביב ליישוב ולפקח שלא ייכנסו חלילה מחבלים. עוברת שעה, שעתיים, מתחיל להתעייף, סוחב נשק, זה כבד, רוצה להניח את הנשק, אבל הוא הרי עקר את הנשק מרשות היחיד, מביתו. אם הוא יניח כאן את הנשק, אז גם אם זה לא רשות הרבים, על כל פנים זה קרמלית, אסור. מה עושים? זה לא עניין פה של פיקוח נפש, הוא פשוט רוצה לנוח קצת. אומר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליטה, מהתחילת המשנה שלנו, יש לי עצה בשבילו איך הוא יכול להניח את הנשק, ויהיה מותר לך תחילה. משנה אומרת, הרי אנחנו יודעים שאדם שעומד בשבת ברשות הרבים, אסור לו לזרוק חפץ 400 ברשות הרבים. אסור לו לעקור חפץ במקום אחד ברשות הרבים, לזרוק את זה ושהחפץ ינוח אחרי 400. ואם הוא עושה את זה, הוא יהיה חייב חטאת. אדם הזורק חפץ 400 ברשות הרבים, אבל כאן מדובר שהיה קיר, כלומר יש רשות הרבים, בצד ימין יש קיר, מתרחק מהקיר בדיוק 400, זורק חפץ על הקיר. עכשיו החפץ, הגמרא תוקים שהוא נדבק על הקיר. זה כמו טעינה דביקה שנדבקת על הקיר. עכשיו, החפץ באמת נעקר בתחילת 400, והוא זרקו אותו 400, אבל הוא נדבק על גבי הקיר. אז זורק 400 וזה פגע בכותל בקיר, אם זה פגע למעלה מ10 טפחים מגובה רשות הרבים, שמעל 10 טפחים נחשב כבר מחוץ לרשות הרבים, זה נקרא כבר מקום פטור, אז זה כאילו שהוא זורק את החפץ באוויר של רשות הרבים למעלה מ10 טפחים, והוא יהיה פטור. אומר הגאון הרב זילברשטיין, אותו חייל, לפני שבת, יעמיד איזשהו יתד על גבי קיר מעל 10 טפחים, ואז בשבת יהיה מותר לו לכתחילה להניח את הנשק על גבי הקיר הזה. הוא מביא שהתפארת ישראל על המשנה שלנו כותב שזה מותר. זה לא שבדיעבד הוא פטור מקורבן חטאת. זה מותר לכתחילה לשים חפץ על גבי קיר מעל 10 טפחים. אפילו לפי השער הציון, הסימן הראשון בחלק ד' במשנה ברורה, סימן שמ"ה באות מ"ז, שהוא כותב שאסור לכתחילה לזרוק על גבי קיר מעל 10, למעלה מ10 טפחים. זה בגלל שהוא חושב שמה זה ייפול, אבל כאן כשאתה שם את זה על גבי יתד, מסודר, אתה לא זורק את זה. אז אפילו לפי דעת שער הציון, אומר הרב זילברשטיין, יהיה מותר להניח את הנשק על גבי היתד, ואז הוא ינוח, יאגור כוחות, ויוכל להמשיך בעבודתו. כל זה דווקא כשהחפץ נח מעל 10 טפחים, אבל אם זה נח על הכותל, למטה מ10 טפחים, ולא כמו במקרה הקודם שזה היה מעל 10 טפחים, אלא למטה מ10 טפחים, אז הדין הוא כאילו שהוא זורק בארץ את החפץ אחרי 400, והזורק בארץ 400 חייב. שואלת הגמרא, כשהוא זורק את החפץ על הקיר 400 למטה מ10 טפחים חייב, והלא נח. הגמרא מבינה כרגע שזה סתם חפץ שזורקים אותו על הקיר, והטבע שלו שהוא חוזר חזרה אחורה. כשהוא פוגע בקיר הוא חוזר אחורה. ואם כן יוצא שאם המרחק בין הזורק לבין הקיר זה בדיוק 400, וכשזורקים את החפץ על הקיר הוא חוזר, אז הוא ממעט קצת מהשיעור של 400, אז למה שיהיה חייב? אז זה אמר רבי יוחנן, בדבלה שמינה שנינו. מדובר פה בתאינה שמינה שנדבקת על הקיר, וזה כן נח, לכן אם זה פחות מ10 טפחים גובה, הוא יהיה חייב. אמר רבי יהודה, אמר בשם רב, שאמר בשם רבי חייא. אדם שזרק חפץ, הוא עוקר חפץ מרשות הרבים, ויש פה רשות היחיד, יש פה איזשהו עמוד שהוא בעצם רשות היחיד, אבל הקיר עצמה גובלת לרשות הרבים. זה רק חפץ וזה נכנס בתוך איזשהו נקב קטן, נקב כלשהו שהיה על הקיר, והלכה ונחה בחור כלשהו. האם הוא יהיה חייב או פטור? באנו למחלוקת רבי מאיר ורבנן. נתהלך בין סמטאות של אחד מהערים העתיקות ברחבי ארץ הקודש. נמצא, נחפש איזשהו פתח ברוחב של 4 טפחים, גובה של 10 טפחים. אבל בגובה למעלה אין רוחב של 4 טפחים, רק למטה. בשלושה טפחים הראשונים יש 4 טפחים. כי אחר כך זה מתחיל להתעגל, זה נהיה מקומר, וכשזה למעלה זה כבר ממש מתעגל, וזה נהיה ממש רוחב כלשהו. יש כלל שפתח, בשביל שהוא יהיה חייב במזוזה, הוא צריך שהוא יהיה ברוחב של 4 טפחים, בגובה של 10 טפחים. כאן, הפתח הזה הוא באמת למטה ברוחב של 4 טפחים, והוא באמת בגובה של 10 טפחים, אבל ככל שאנחנו מתקדמים כלפי מעלה, הוא נהיה יותר ויותר צר. האם הוא יהיה חייב במזוזה? כאן יש ויכוח מעניין בין רבי מאיר לבין חכמים. רבי מאיר טוען, שמע, זה פתח, אבל בשני הצדדים של הפתח הרי יש קיר. אתה יכול לראות כאילו אנחנו חוקקים את המשקוף והופכים אותו למלבן, ואז יש לנו פה מקום שיכול להיות הרוחב של 4 טפחים עד סוף הגובה של 10 טפחים. ולכן הפתח הזה יהיה חייב במזוזה. לפי דעתו של רבי מאיר, לרבי מאיר דאמר חוקקים להשלים, אז גם כאן אותו חור כלשהו שהיה בקיר שסמוך לרשות הרבים, מדובר שהקיר הזה הוא מספיק רחב שגם פה אפשר לחקוק ולהרחיב. הקיר מספיק הרבה אפשר לחקוק ולהרחיב שזה יהיה 4 טפחים על 4 טפחים. וזה הרי בגובה של מעל 10 טפחים. אז זה יכול להפוך להיות רשות היחיד. אז לכן לפי זה מחייב. אדם שזורק לתוך אותו חור יהיה חייב משום מוציא מרשות, מכניס מרשות הרבים לרשות היחיד. אבל לרבנן דאמרי שלפי דעתם לגבי מזוזה אין חוקקין להשלים. אני לא אומר כאילו חוקקים את המשקוף והופכים אותו לישר ואז גם בגובה למעלה של הגובה של המשקוף, שם זה גם כן יחשב כאילו יש 4 טפחים רוחב. מה פתאום? בפועל אין כאן רוחב של 4 טפחים בכל הגובה של לכל האורך מלמטה עד למעלה של הפתח, אז יהיה פטור ממזוזה. אז אותו דבר גם כאן לא מחייב, כי בפועל כשזרקתי חפץ מרשות הרבים לתוך חור, החור הזה לא נחשב רשות היחיד, כי בפועל אין בה 4 טפחים אלא 4 טפחים. אז מה, אילו אני אחקוק יהיה, אבל לא חקקתי, אז יהיה פטור. תניא נמי אחי, אדם שזרק חפץ ברשות הרבים למעלה מ10 טפחים והלכה ונחה בחור כלשהו, אז באמת עליו במחלוקת רבי מאיר וחכמים. רבי מאיר מחייב וחכמים פותרים. אמר רבי יהודה אמר בשם רב, באמצע רשות הרבים יש מין גבעה כזאת, והיא בגובה של 10 טפחים. האם היא נחשבת רשות היחיד? תלוי. אם היא גבעה תלולה שקשה לטפס עליה, זה לא נוח לבני רשות הרבים לעבור שם, אז יכול להיות שזה רשות היחיד. אבל אם זה גבעה שנוח לעלות על הגבעה ולרדת, זה לא כל כך תלול, זה יכול להיות חלק מרשות הרבים. מה נקרא תלול? אז הוא אומר, תל, זה גבעה כזאת, המתלקט 10 מתוך 4. זאת אומרת, אתה מגיע לגובה של 10 טפחים, אחרי שאתה עולה על הגבעה, מרחק של 4 אמות. זה אומר שהוא כבר ממש תלול, וזה נחשב רשות היחיד, ולכן אדם שזרק חפץ, והחפץ נח על גביו של התל הזה, יהיה חייב. ומבינים בדברי רש"י, שהכוונה שהוא זורק ממש על ראש הגבעה. חפץ, ולכן הוא יהיה חייב. תניא נמי אחי, מבוי, שזה בעצם מקום של דירות, המבנה של הרחובות בזמנם היה עשוי בצורה כזאת שהיה רשות הרבים, היה מין רחוב ראשי, והיה פנייה לתוך מין רחוב כזה צדדי, שזה נקרא מבוי, שמכל הצדדים, או משני הצדדים, או משלושת הצדדים, אם זה היה דרך עם מוצא החוצה, או שזה דרך לא מוצא, היה מין דלתות כאלה, שנכנסים לתוך חצרות, ובחצרות האלה היה מסביב בתים. המבוי הזה הוא בעצם רשות היחיד. רק מה? מכיוון שזה מקום שהרבה אנשים הולכים שם, כי יש שם הרבה שכנים במבוי, זה נראה כמו רשות הרבים. חכמים חששו, שאם יתירו לטלטל במבוי הזה, אנשים יבואו גם לטלטל ברשות הרבים, לכן אמרו שבשביל שיהיה מוטל טלטל במבוי צריכים לעשות שני תיקונים. קודם כל, לעשות שיתופי מבואות, שכל בני המבוי ישתתפו, יביאו איזה שיקר לחם, ישימו את זה במבוי אחד, וזה יראה קודם כל שכל המבוי שייך כמו לרשות אחת. זה לא שזה רשויות שונות של אנשים שונים. דבר שני, צריך לעשות עיקר בכניסה למבוי, שאנשים ידעו עד כאן היה המבוי, מכאן זה כבר רשות הרבים. עכשיו, מבוי כזה ששווה לתוכו, זאת אומרת, כל הדרך שאתה הולך במבוי, זה ישר. אין פה עליות, אין פה ירידות. אבל, ונעשה מדרון לרשות הרבים. בדיוק כשהוא מגיע לצאת לרשות הרבים, זה, המבוי הוא קצת גבוה יותר, להגיע לרשות הרבים צריך לעבור במין כזה רמפה כזאת, במין ירידה כזאת. ומדובר פה באותו שיעור, כמו שאמרנו קודם, כמו שהגמרא תביא תכף את דבריו של רבי חנינא בן גמליאל, שזה מדובר פה כמובן שהוא כל כך תלול, שבמרחק שאתה הולך 400, אתה בעצם יורד 10 טפחים. אז זה נקרא כאילו שיש פה מחיצה בכניסה למבוי, וזה כבר היכר מספיק טוב, ולא צריכים לעשות היכר אחר, שזה או לעשות לחי. אם אין שום היכר, אז מה שצריך לעשות, זה לעשות או לחי, או קורה. לחי, הכוונה שלוקחים איזושהי פלטה כזאת, איזושהי חתיכת עץ, ושמים אותו באחד מהצדדים, צד ימין של הכניסה למבוי, וזה היכר, או ששמים מין קורה כזאת מצד אחד של של הפתח המבוי לצד השני, מין כמו משקוף כזה, וזה היכר שעד לכאן זה מבוי, מכאן והלאה זה רשות הרבים. אבל ברגע שיש לך כזה ירידה תלולה בסוף המבוי, זה כבר כמו מחיצה ולא צריך לא לחי ולא קורה. או שזה הפוך, שהמבוי יותר נמוך מרשות הרבים. שהפתח של המבוי שווה לרשות הרבים, ונעשה מדרון לתוכו, ובאותו שיעור כמובן, שכשאתה הולך דרך של 400, אתה יורד 10 טפחים. אז זה כמו שיש לך מחיצה נוספת למבוי, אותו מבוי אינו צריך לו לחי ולא קורה כדי לטלטל בו בשבת, כי זה לבד כמו מחיצה רביעית, וזה מתקן את המבוי. רבי חנינא בן גמליאל אומר, הוא לא חולק, הוא אומר דבר נוסף, תלה מתלקט 10 מתוך 4, שאם יש ברשות הרבים, כמו שאמרנו קודם, גבעה כזאת, שכשאתה עולה 400 אתה מגיע לגובה של 10 טפחים, וזרק ונח על גביו, זרק חפץ מרשות הרבים וזה נח על ראש אותה גבעה, זה נחשב שהוא נח ברשות היחיד, והאדם הזה יהיה חייב כמו דבריו של רב. משנה שנייה, אומרת מביאה הגמרא, אדם שזרק חפץ ברשות הרבים לתוך ה-400, אז הוא לא אמור להיות חייב, כי בשביל להתחייב, אדם שזורק חפץ ברשות הרבים צריך לזרוק את זה יותר מ-400. אבל מה? פתאום נהיה רוח לפני שהחפץ נח בתוך ה-400, והרוח דחפה ונתגלגל החפץ על ידי הרוח חוץ ל-400. האדם הזה יהיה פטור. אז יש חלק מהראשונים שמסבירים שהסיבה שיהיה פטור, כי הוא לא התכוון שזה ילך כל כך רחוק. הוא התכוון לזרוק את זה סך הכל 300, בכל אופן לא 400. ואם הוא בא לזרוק את החפץ 400, חוץ ל-400, והחפץ נתגלגל על ידי הרוח לתוך ה-400, הוא יהיה חייב. שאת הגמרא, למה הוא יהיה חייב במקרה השני? והלא נח. התנאי הבסיסי של אדם שזורק חפץ 400 ברשות הרבים כדי שהוא יהיה חייב, שזה ינוח אחרי 400, על הרצפה. אמר רבי יוחנן, נכון? והוא שנח על גבי משהו. מדובר פה באמת שזה כן נח, זה התגלגל חוץ ל-400, זה נח שם. או שהאוויר עיכב את זה, או שזה נח על גבי איזשהו חפץ מאוד מאוד קטן, שהוא לא 4 טפחים על 4 טפחים, ואחרי זה הרוח החזירה אותו לתוך ה-400. לכן הוא יהיה חייב. אבל באמת אם החפץ לא נח אחרי שהוא יצא מ-400 והוא ישר חזר פנימה, בן אדם יהיה פטור. תנא נמי אחי, באמת כך כתוב הברייתא, אדם שזרק חפץ חוץ ל-400, ודחפתו הרוח והכניסה אותו, הכניסתו לתוך 400, ואף על פי שהרוח חזרה והוציאתו עוד פעם חוץ ל-400, הבן אדם יהיה פטור, כי החפץ לא עמד מחוץ ל-400 מהכוח של זה שזרק את החפץ. אבל אם כשהוא זרק את החפץ מחוץ ל-400, אחזתו הרוח משהו, קצת זמן הרוח החזיק את החפץ מחוץ ל-400, אף על פי שחזרה והכניסתו לתוך 400, הבן אדם הזה יהיה חייב, כי הוא בעצם זרק חפץ 400 ברשות הרבים. תוך שלושה, רשות הרבים, גובה של פחות משלושה טפחים מהקרקע, אם חפץ הגיע לתוך אותו שטח של תוך שלושה טפחים, לפי דעת רבנן שסוברים שאדם שזורק חפץ מרשות היחיד, זה עובר דרך רשות הרבים, וזה ממשיך ונח ברשות היחיד אחרת, הוא יהיה פטור. למה? כי החפץ לא נח ברשות הרבים. לפי דעתם, החפץ צריך ממש לנוח ברשות הרבים. אז לפי דעתם, אדם שזורק חפץ, אפילו 400, והחפץ הגיע שלושה טפחים סמוך לקרקע, הוא לא יהיה חייב עד שזה ינוח על גבי משהו. תוך שלושה לרבנן צריך הנחה על גבי משהו כדי שהוא יתחייב. אבל אם הוא זרק חפץ 400 ברשות הרבים, ולפני שזה, וזה הגיע לתוך השלושה טפחים של הקרקע של רשות הרבים, לפני שזה נח, הוא פתאום נזכר. רגע, מה אני עושה? אני זורק חפץ 400 ברשות הרבים. אז אם כן יוצא שהוא לא שוגג מתחילה ועד הסוף. זאת אומרת, כשהוא זרק את החפץ, התחיל לזרוק את החפץ 400 ברשות הרבים, הוא עשה את זה בשגגה, הוא לא ידע שזה אסור, הוא לא ידע שזה שבת. ולפני שזה נח, פתאום תפס את עצמו, רגע, זה אסור לזרוק את זה 400 ברשות הרבים בשבת, אז מכיוון שזה לא היה כל הזמן באותה שגגה, הוא יהיה פטור. יטיב מריימה, וכאמר לה להשמעת, הוא ישב ואמר את השמועה הזאת שאמר רבה. אמר לי רבינה למריימה, מה החידוש? להווינו מתניתין, זה לא המשנה שלנו שכתוב שאדם שזרק חפץ חוץ מ-400, וזה נתגלגל חזרה פנימה לתוך 400, הוא יהיה חייב. ואמר רבי יוחנן, והוא שנח על גבי משהו מחוץ ל-400. אז רואים מפה, שעד שהחפץ לא נח על גבי משהו, זה לא נקרא שהוא מונח. כי אם בעצם זה שזה נכנס תוך שלושה טפחים, לגבי הקרקע זה נקרא כאילו שזה כבר נח שם, אז למה רבי יוחנן צריך להעמיד שמדובר פה שהוא נח על גבי משהו? כדי שהבן אדם יהיה חייב בגלל שהחפץ יצא מחוץ ל-400. מזה שאנחנו רואים שצריך לנוח, יש ראיה מהמשנה, שעד שהחפץ לא נח, זה לא נקרא הנחה. אמר לי, אז מריימר אמר לו, לא, מהמשנה אין ראיה. מתגלגל כאמרת. הרי רבי יוחנן דיבר על חפץ שזרקו אותו, ובעודו באוויר הוא התגלגל חזרה פנימה לתוך 400. אז אם כן, מתגלגל אינסופו לנוח. שהוא יוצא מחוץ ל-400, ואם הוא לא היה נח על גבי שום דבר, והיה חוזר חזרה לתוך 400, אז אם כן, יוצא שכשהוא היה מחוץ ל-400, לא היה סופו לנוח שם. אז אתה לא יכול להחשיב אותו, כאילו שהוא כבר נח מחוץ ל-400, לחייב את הבן אדם שזרק, אלא אם כן, זה נח על גבי משהו. ולכן אמר רבי יוחנן, והוא שנח על גבי משהו. אבל לעומת זאת כאן, כשאדם זורק חוץ ל-400, וכשזה הגיע בתוך שלושה טפחים לארץ, הוא נזכר שאסור, אז הרי סופו בכל מקרה לנוח, הייתי אומר אם כן שזה נחשב כאילו שזה כבר נח, חן ברמה מחדש שלא, וזה מה שהוא אומר, אבל היי, כיוון לסופו לנוח על גבי הקרקע, אז אם כן הייתי חושב אף על גב דלא נח, כמאן דנח דמי, אפילו שזה לא נח עדיין על הקרקע, זה כבר נקרא כאילו הנחה, כמה שמלן, לכן הוא מחדש, שגם במקרה כזה, החפץ לא נחשב שהוא נח, אלא אם כן הוא נח על גבי דבר כלשהו, אבל זה שהוא היה בתוך שלושה טפחים, זה לא נחשב שהוא נח. אומרת המשנה, אדם הזורק חפץ בים 400, פטור, כי ים זה נחשב כמו קרמלית. קרמלית זה רשות מדי רבנן, אז אמנם רבנן אסרו לטלטל 400 בקרמלית, אבל אם אדם טלטל הוא יהיה פטור. אם היה רקק מים, שלולית של מים, ירד גשם, יש שלולית גדולה באמצע רשות הרבים. ורשות הרבים מהלכת בה, אבל אנשים לא נרתעים מהשלולית ועוברים בתוך השלולית. הזורק לתוכו 400 חייב, כי זה נחשב חלק מרשות הרבים. וכמה הוא רקק מים, כמה העומק של רקק מים, שאתה אומר שהוא עדיין נקרא חלק מרשות הרבים, וזה לא נקרא קרמלית, כמו ים, פחות מ-10 טפחים. אבל אם זה יותר עמוק מ-10 טפחים, זה כבר נקרא קרמלית. המשנה כאילו חוזרת על אותה הלכה, שוב פעם הגמרא תסביר למה. רקק מים, ורשות הרבים מהלכת בו, אז זורק בתוכו 400 חייו. אמר לי האומר רבנן לרבה, ביש למה זה שכתוב פעמיים, רשות הרבים מהלכת בו, הילוך הילוך תרי זימני, זה שכתוב פעמיים, יש פה חידוש במשנה, הקא משמלן. רצו לחדש כאן שני דברים. קודם כל, הילוך על ידי הדחק, שמי הילוך. נכון שללכת בשלולית זה דבר שצריך לדחק וללכת שם, זה לא נוח כל כך. אבל זה נקרא שהרבים הולכים שם, ולכן יש למקום הזה שם של רשות הרבים. דבר נוסף שרצו לחדש, תשמיש על ידי הדחק, לא שמי תשמיש. למשל, אם יש באמצע רשות הרבים עמוד בגובה של 9 טפחים, נוח לאנשים לכתף על זה, לסדר על זה את מה שיש להם על הכתף. לכן זה חלק מרשות הרבים. אבל אם זה בור בעומק של 9 טפחים, ברשות הרבים, שהדרך להשתמש זה להניח בפנים חפצים, אבל זה תשמיש על ידי הדחק, אין שמו תשמיש, וזה לא נקרא חלק מרשות הרבים. לכן הדגישו כאן, שדווקא אם רשות הרבים מהלכת בו, הילוך על ידי הדחק נקרא תשמיש, זה נקרא שבאמת זה חלק מרשות הרבים, אבל אם היה כאן מקום ברשות הרבים, שהוא לשאר התשמישים, לשאר הדברים, כמו להניח שם חפצים וכדומה, אבל זה דחוק להניח שם חפצים, זה לא הופך את המקום להיות חלק מרשות הרבים. לכן יש דגש דווקא מהלכת בו. אלא, רקק רקק תרי זימני, למה לי? למה המשנה צריכה לכתוב אם היה רקק מים? אם היה רקק מים, פעמיים, צריכים לכתוב שזה היה שלולית של מים שרשות הרבים מהלכת בו. אתה רוצה להגיד שכשאנשים הולכים במקום, אפילו שהם הולכים על ידי הדחק, זה נקרא הילוך. מה אתה צריך לדבר על זה שהם הולכים על ידי הדחק דווקא בשלולית של מים? תמצא מקום אחר שאנשים הולכים שם ברשות הרבים על ידי הדחק, ותגיד ששמו הילוך. תרץ את הגמרא, פעם אחת שכתוב רקק, זה בא להשמיע את הדין של שלולית ברשות הרבים בימות החמה, וחד בימות הגשמים. שגם בימות החמה וגם בימות הגשמים, זה שיש שלולית ברשות הרבים, ובני רשות הרבים הולכים שם, זה משאיר את המקום בהגדרה של רשות הרבים. למה צריכים לכתוב הלכה אחת לימי הקיץ והלכה אחרת לימות החורף? הוא צריך. דהי תנא חדא, אם הכתוב רק דין אחד של רשות הרבים מהלכת בו, של רקק שרשות הרבים מהלכת בו, אבא אמינא הני מילי בימות החמה, אני מבין שאנשים בקיץ אין להם בעיה להיכנס לתוך מים, להתקרר קצת, דוד אינשי, דרך האנשים דמסגי שמולכים בתוך השלולית, להקורי נפשיו, קצת להתקרר, להתברר. אבל בימות הגשמים, שלא חסר מים, יורד גשם בכל מקום, אז להיכנס גם לשלוליות? לא, אז אנשים לא נכנסים לתוך שלוליות. וישמין על בימות הגשמים, אם היה נאמר הדין הזה של רקק, של שלולית ברשות הרבים, שבני רשות הרבים הולכים בו, רק לגבי אימות הגשמים, היינו אומרים, דכיוון דמיטנפי, בחורף יש גשמים, טיט, בוץ, אנשים, הבגדים שלהם בלאו הכי כבר לא נקיים, יתנפו בטיט, לא אכפת לו לעבור בשלולית ולהתלכלך עוד קצת. אבל בימות החמה, שאנשים בגדים נקיים, הייתי אומר שאנשים לא נכנסים לשלוליות, ולכן לא יחשב אותו שלולית כרשות הרבים, לכן המשנה אומרת את הדין הזה פעמיים, כדי להגיד שגם בקיץ, שלולית שאנשים עוברים דרכו נקרא רשות הרבים. הסבר שני למה משנה צריכה לדבר על שלולית פעמיים. הבעיה אמר יצטריך. סייג לדעת החמין, ההני מילי, מתי השלולית נקראת חלק מרשות הרבים? איך הדלואה וארבע עמות? זה לא רוחב של ארבע עמות, אז אנשים אין להם בעיה לעבור בתוך השלולית. זה לא שלולית כל כך ארוכה. אבל איך הדהה וארבע עמות? ללכת ארבע עמות בתוך שלולית ויותר מארבע עמות? אנשים מעדיפים עקוף אימה כפילה, נמנעים ללכת תוך כזאת שלולית, אלא עושים סיבוב. ואז אם כן, השלולית הזאת היא לא ידינה כרשות הרבים. לכן, מחדש את המשנה, לא. גם אם זה יותר מ-400 רוחב, אנשים עוברים בתוך השלולית. הסבר שלישי למה כתוב פעמיים שלולית, רבה שאמר, יצטריך, סג לדעת החמינה, הנמילה, מתי השלולית נקראת חלק מרשות הרבים? איך הדהבה, הרוחב שלו, ארבעה טפחים. ואז אנשים נכנסים ולא מדלגים עליו. אבל איך דלא הווה היא ארבעה, אבל אם זה פחות מארבעה טפחים רוחב, מפסי פס אלה, אנשים פשוט עושים פסיעה גדולה ומדלגים על השלולית. ואז אם כן, זה לא חלק מרשות הרבים, כי אנשים לא נכנסים לשלולית. לכן מחדשים שגם אם הרוחב הוא פחות מארבעה טפחים, זה נחשב כמו חלק מרשות הרבים השלולית הזאת. אם אדם זרק לשם חפץ, זה נחשב שהוא זרק לרשות הרבים. ואז דרב אשי לטעמי, דאמר רב אשי. מה שהולך לשיטתו, כמו דבר נוסף שהוא אומר, היי מן דזריק, אדם זורק חפץ ארבע מאות ברשות הרבים, וזה נפל על גבי גשר, ונח אגודה דגמלה, על נסר שמונח על הרוחב של הגשר. מחייב. זאת אומרת, כל הגשר הוא בעצם נסרים. הרי הגשרים של פעם היו לוקחים מוט ארוך, מצד אחד של המקום שרצו לעשות גשר, נאמר מצד אחד של הנהר לצד השני של הנהר, ועוד מוט. ואז היו מחברים נסרים על שני המוטות האלה, לכל האורך הגשר. אבל כאן יש נסר אחד שיש קצת רווח בינו לבין שאר הנסרים. יש ככה, זה לא כמו כל הנסרים. והרבה אנשים מדלגים עליו. אומר רבה שאם אדם זרק חפץ 400 ברשות הרבים וזה נפל בדיוק על הנסר הזה, מחייב. למה? שאפילו שהרבה אנשים מדלגים על הנסר הזה, שהרי רבים בוקעים בו, יש כאלה שכן דורכים דווקא על הנסר הזה, לכן זה נחשב כמו רשות הרבים, אותו דבר גם שלולית. שאפילו שהוא לא כל כך רחב, ולכן יש הרבה אנשים שמדלגים על השלולית הזאת, בכל זאת נקרא חלק מרשות הרבים. משנה רביעית. אומרת המשנה, זורק מן הים ליבשה. ים הכוונה למקום שהוא קרמלית, שהוא נחשב רשות בפני עצמה רק מדרבנן, ויבשה כאן הכוונה לרשות הרבים. זאת אומרת, אדם שזורק מקרמלית לרשות הרבים. ומן היבשה לים, או שהוא זורק מרשות הרבים לקרמלית. ומן הים לספינה. זאת אומרת, הים זה קרמלית, והספינה נחשבת רשות היחיד. ומן הספינה לים, או מרשות היחיד לקרמלית. ומן הספינה לחברתה, מרשות היחיד לרשות היחיד אחרת, פטור. קודם כל קרמלית, אדם שזורק מרשות הרבים או מרשות היחיד לקרמלית, הוא יהיה פטור כי זה רק רשות מדרבנן. וכן, מרשות היחיד לרשות היחיד אחרת, ודאי שהוא יהיה פטור. ספינות שהן אחת ליד השנייה, הקשורות זו בזו. מטלטלין מזו לזו. אפשר לטלטל מספינה אחת לספינה אחרת. אבל אם אינם קשורות זו לזו, אף על פי שמוקפות, הכוונה סמוכות אחת לשנייה, אין מטלטלין מזו לזו. כי הן מתרחקות אחת מהשנייה, והים שנחשב כמו קרמלית, נחשב שמפסיק בין ספינה אחת לספינה אחרת. אומרת הגמרא איתמר, ספינה. אדם נוסע על ספינה, מרחבי הים. רב הונא אמר, אם אתה רוצה למלא מים, מהים, נאמר שזו ספינה שנוסעת בים הכינרת, יש שם מים מתוקים, ואדם רוצה לשתות מים באמצע הדרך. מה עושים בשביל לשאוב בשבת מים בספינה? רב הונא אמר, מספיק שמוציאים ממנה מהדופן זיז כלשהו, איזושהי מוט קטן כלשהו, רק להיכר. וזה לבד מספיק וממלא, יכול למלא מים מהים לספינה. רב חיסדא ורבא בר אבונה אמרי, זה לא מספיק. צריך לעשות ממש, עושה מקום ארבעה על ארבעה טפחים, או ממלא מים. זאת אומרת, הוא צריך לבנות לעצמו מסגרת כזאת, זאת אומרת, יש את הקיר של האונייה, הוא לוקח מוט, מחבר לדופן החיצונית של האונייה, מחבר אליה עוד מוט, ועוד מוט ככה הוא עושה ארבע דפנות, שכל אחד מארבעה טפחים, ברוחב של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, וככה מתוך אותו, בין המחיצות האלה, הוא יכול להשחיל דלי ולשאוב מים מתוך הים. מה הוויכוח בין שני החכמים האלה? רב הונא אמר, מוציאים ממנה זיז כלשהו וממלא, למה זה מספיק? כסבר, קרמלית מארעא משכינן. הרי דין של קרמלית זה רק עד 10 טפחים גובה. מאיפה מתחיל הקרקע של הקרמלית כשאתה מדבר על ים? לפי דעתו זה מתחיל מהקרקעית של הים. אם כן, יוצא שכשאתה מגיע למקום איפה שהספינה, זה כבר הרבה מעל 10 טפחים, והאוויר המקום פטור הוא. האוויר הוא מקום פטור, אז אם כן אין שום בעיה לקחת מים מתוך הים ולהכניס לתוך הספינה. מה הבעיה? אני לוקח ממקום פטור לרשות היחיד, זה מותר לך תחילה. ובדינו דזיז נמי לא ליבה, את האמת? לא היו צריכים אפילו לעשות איזשהו היכר של איזשהו מוט, של זיז. אז למה בכל זאת תקנו לעשות את זה? לכהי יחידי להבי להיקרה, כדי שאנשים לא יבואו לטלטל מכרמלית גמורה לרשות היחיד. שהיקר, שפה זה שונה, מכיוון שזה מעל 10 טפחים ומודדים מהקרקעית של הים, לכן מותר. למה הרב חיסדא ורבא ברבונה אמרי עושה מקום 4 על 4 טפחים עם מסגרת כזאת של 4 דפנות, 4 דפנות וממלא? למה? כסברי, כרמלית משפת מיה משכינה. כרמלית אנחנו צריכים למדוד מאיפה שהיה מים משפת הים. זאת אומרת שבעצם כשאתה לוקח פה מים מהים, אתה לוקח מים מהכרמלית ואתה רוצה להכניס את זה לרשות היחיד? אתה לא יכול, כי לכתחילה אסור לטלטל מים מכרמלית לרשות היחיד. אבל למה שהמים, למה שלא נמדוד מהקרקעית של הים? כי לפי דעתם, מיה ארס מיכתה. המים זה נחשבים כמו המשך של האדמה. זאת אומרת, זה כמו, בעצם הקרקעית של הים זה אפר, הים זה כאילו המשך של הקרקעית. עד שפת המים, גובה המים, זה נחשב עדיין חלק מהעובי של הים, מהגובה של הים. ורק מעל המים מודדים 10 טפחים. והיא לא עביד מקום 4, כמטלטל מכרמלית לרשות היחיד. לכן הוא חייב לעשות מחיצות של 4 טפחים על 4 טפחים, ואז הוא הופך את המקום הזה, הוא הופך אותו מכרמלית לרשות היחיד, ואז הוא יכול להוציא מים משם, לתוך הספינה שלו, שהיא גם רשות היחיד. זאת אומרת, המקום שמשם הוא שואב את המים, נמצא בין 4 מחיצות, והם הופכים את המקום שמשם הוא שואב את המים בתוך הים לרשות היחיד, וזה כבר לא כרמלית יותר, לכן מותר לו לקחת משם לתוך הספינה שלו. שאלת הגמרא, אמר לי רב נחמן לרבה ברבוע. ולפי הדעה הראשונה, לרבונה, דאמר, מוציא מנזיז כלשהו וממלא, איך? הרי מה אתה אומר? כי מודדים את, את הגובה של הכרמלית מהקרקעית של הים? בסדר, אבל אני אמר לך שתמיד אתה נמצא גובה של מים של 10 טפחים, זימנין, דלקה 10 טפחים בעומק של הים, כי המים הם רדודים, הספינה, אולי הספינה שטה על מים רדודים, וכמטלטל מכרמלית לרשות היחיד, יוצא שכשהוא שואב מים, הוא שואב מים מתוך 10 טפחים לכרמלית. זאת אומרת, יכול להיות שהקרקעית של הים זה בסך הכל 5 טפחים, מתחת גובה הים, כשהוא לוקח מים, הוא לוקח מים מתוך 5 טפחים סמוך לכרמלית, ואז הוא עוקר מכרמלית לתוך הספינה של רשות היחיד, איך זה מותר? אמר לי, אין דבר כזה. ספינה תמיד היא שטה מעל 10 טפחים מהקרקעית של הים. גם רינן, זה קבלה בידינו, אין ספינה מהלכת בפחות מ10 טפחים. שואלת הגמרא, והמור שהיית לה? החלק הקדמי של הספינה, הרי הוא הולך... איך הולך צורה של ספינה? יש את, את הקרקעית של הספינה, ואז לשני הצדדים יש מין כזה שיפוע, שזה למטה הוא פשוט מאוד מתרחב כלפי מעלה. אז אם כן יוצא שהמקום של השפיץ בשני הצדדים של הספינה, הוא הרי לא נח בתוך המים. ואם כן הוא כן יכול להתקדם, השפיץ הזה יכול כן להתקדם, למקום שהוא פחות מ10 טפחים מקרקעית הים. הספינה עצמה אמנם, הקרקעית של הספינה לא יכולה להגיע למקום שהוא פחות מ10 טפחים מרשות הפעמים, אבל מכיוון שהשפיץ הזה, בעצם אנחנו לא, הדופן לא יורד עד ללמטה. אז אם כן, יכול להיות שהוא כן נמצא במקום שהוא, שהמים שם לפחות מ10 טפחים מהקרקעית של הים. אז משם שיהיה אסור לטלטל מים לתוך הספינה. אמור שהיית לה. אמר רב ספרה, גם השפיץ הזה אף פעם לא מגיע למקום כזה שהמים הם כל כך רדודים שהם פחות מ10 טפחים מהקרקעית של הים. למה? אמר רב ספרה, גשושי אז להיקמה. אנשים הולכים לפני הספינה עם סירות או משהו כזה, והם בודקים את העומק של המים עם מקלות, ואם הם רואים שמים הם רדודים, הם אומרים שם על הרב החובל או למלאכים של הספינה, אומרים להם להטות את הספינה הצידה כדי שהם לא ייתקעו במקום כזה שאין בו גובה מספיק גבוה של מים. עכשיו שואל את הגמרא לפי הדעה השנייה. אמר לי רב נחמן בר יצחק לרב חייא בר אבי. לפי דעתם של רב חיסדא ורבא בר רבונא דאמרי, עושה מקום 4 וממלא. צריך לעשות ממש מחיצות של 4 טפחים ומשם לשאוב מים לתוך הספינה. שופכין דידי, חשד דידי, לאו. ואדם רוצה לשפוך מים לא נקיים מהספינה לתוך הים. דרך איפה הוא שופך את המי שופכים האלה. אם הוא ישפוך את זה סתם מדופן הספינה, הרי הוא מוציא מרשות היחיד לקרמלית, זה אסור מדרבנן. וכי תימא דשדי לי הוא באותו מקום, אם תשאל מה הבעיה, באותו מקום שהוא שואב את המים, שם שגם ישפוך את המים הלא נקיים. מאיס אלי. אחר כך אם הוא יבוא לשאוב עוד פעמיים, זה ימאוס לו. למה? כי בעצם באותו מקום שפכו מקודם מים לא נקיים, אז עדיין המים הלא נקיים מעורבבים שם במים, אז הוא לא יבוא לשאוב משם המים נקיים אחר כך. תרצת הגמרא, דשדי לו הדפנה דספינה, הוא יכול לשפוך את זה בכל מקום שהוא רוצה, בדפנות של הספינה, הוא שופך את זה על הדופן של הספינה, והדופן של הספינה זה הרשות היחיד, וזה נשפך לבד לתוך הים. שואלת הגמרא, והעיקה כוחו. אמנם הוא לא שופך את זה ישר לתוך הים, אבל מכוחו זה נשפך לתוך הים, הוא שופך את זה על הדופן, ומכוחו זה נשפך לים, ויש בזה איסור. עונה הגמרא, אל תשכח שהים זה לא רשות הרבים, הים זה סך הכל קרמלית. כוחו בקרמלית לא גזרו, שזה רק ישירות לשפוך מרשות היחיד לקרמלית אסרו, אבל לשפוך על הדופן של הספינה שהיא רשות היחיד, זה משם לקרמלית, זה לא גזרו. ומינת תאמרה, מה המקור לזה שמרשות היחיד לקרמלית לא גזרו כוחו? דתניה, ספינה, אין מטלטלין לא מתוכה לים, שזה בעצם מרשות היחיד לקרמלית, ולא מן הים לתוכה, כי זה מקרמלית לרשות היחיד. רבי יהודה אומר, אבל יש דרך שמותר כן. אם הספינה, אמנם היא עמוקה 10 טפחים, אבל מכיוון שהיא שוקעת בתוך המים, אז כשאתה מסתכל מבחוץ, אתה רואה דופן פחות 10 טפחים, כי חלק מהדופן נמצא שוקע בתוך המים. אין גבוהה 10 מבחוץ. אז מטלטלים מתוכה לים, מטלטל מתוך הספינה על הים, אבל לא מן הים לתוכה, אסור לטלטל מהים לתוך הספינה. שואלת הגמרא, מה ישנה מן הים לתוכה דלא? למה אתה אוסר? דקה מטלטלים מקרמלית לרשות היחיד, כי הים זה קרמלית והספינה היא רשות היחיד, ואסור לטלטל מהקרמלית לרשות היחיד, אז אם כן מתוכה לים נמי שיהיה אסור, דקה מטלטל מרשות היחיד לקרמלית, הספינה היא רשות היחיד, אחרי הוא יכול לטלטל לתוך הים שהיא קרמלית. אלא לאו, החודה. איך באמת מותר לשפוך מהספינה לתוך הים? הוא מטלטל דרך הדופן, הוא שופך מים על הדופן של הספינה, והמים נשפכים מעצמם לתוך הים. שאלת השאלה, הרי זה מגיע מכוחו לתוך הים, אמנם הוא לא שופך ישירות לתוך הים, אבל הוא שופך את זה לדופן, ומכוחו זה נשפך לתוך הים. שמע מינה, כוחו בקרמלית, ים זה סך הכל קרמלית, לא גזרו, שמע מינה. ועד כאן, דף קוף.